פסטיבל כאן
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, הלא היא תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל
ברלה.
הלא הוא דני מוג'ה. הלו, הלו, דני.
בונז'ור.
אפשר להבין למה עברנו למבטא צרפתי? האם זה אומר שהסרט שעליו אנחנו הולכים לדבר הוא במקורו צרפתי? אתה יודע מה? בוא נעשה דבר כזה. במקום לרמוד...
נעשה פתיחה טובה יותר. בוא נעשה פתיחה טובה.
לא, אני אגיד לך מה. אנחנו נסמן בפנטומימה למאזיננו על מה הסרט שעליו אנחנו מדברים, אוקיי?
ואז נרגיש בגן עדן.
אתה בעצם גילית הכל.
אוקיי.
כי הסרט שעליו אנחנו מדברים היום... הוא הסרט הזה.
Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Un franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné et quatre sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez et venez voir les dangers de la forêt vierge où le crime et la vertu. Drôle pantomime féerique, exotique et pyrotechnique. Entrez! Et vous verrez une fillette de 15 ans poursuivie par un lion de l'Atlas, un incendie de forêt...
כן, שמענו קטע מתוך הסרט, שאיך נגדיר אותו?
פנטסטיק, פבולז, שדאבר.
כן, ז'דור דסה, מה שנקרא, כן? בוא נגיד אקסטראורדינר.
אוקיי.
הלא הוא ילדי גן העדן של מרסל קרנה משנת 1945, או כמו שקוראים לו בצרפתית, Les Enfants du Paradis.
וואי.
דני מוג'ה היקר, אתה איטלקי בכלל? ובכל זאת אתה מסמן את הסרט הזה מתחילת תוכניתנו, מתחילת ההפקה של התוכנית הזאת כסרט שחייבים לדבר עליו. אז אתה תצטרך להסביר למאזיננו למה הפלת עליהם את הסרט הזה.
טוב, זה יחסית קל, זה לא גחמה פרטית של מישהו. הסרט הזה בוודאי בצרפת נחשב לאחד הסרטים, אם לא הסרט הגדול והחשוב ביותר בכל הזמנים. יש שאומרים עליו שאין יום שבו לפחות באיזשהו מקום בצרפת שלא מקרינים את הסרט הזה. הוא מוקרן כל הזמן מאז שיצרו אותו. ובאמת, וגם יש בו משהו סמלי, זה סרט שאמרת, 1945, הסתלמה מלחמה, הרפובליקה החדשה, והוא אפשר לומר, הוא הסרט שמסיים תקופה ומתחיל את תקופה חדשה בקולנוע הצרפתי ובאירופה המשוחררת של אחרי מלחמת העולם השנייה.
יפה דני, אבל עכשיו אתה תצטרך לתת לנו תקציר, ואתה תצטרך לעשות את זה ללא מפתעה פעם.
אני אנסה. קשה. אני אנסה, וטוב שאתה לא מבקש ממני לעשות את זה בפנטומימה, כי...
אני אשים לך מוזיקה צרפתית, ואתה תעשה את התקציר הזה עם תנועות.
הסרט הוא סרט אפי, כלומר שהוא מתרחש לא בתקופה סגורה אחת.
אפי, אתה לא מתכוון שהוא הפי.
לא, לא, אבל הוא בשתי תקופות. יש לו קטעים עליזים ומשעשעים מאוד, אגב. כן, הוא נע כל הזמן בין בורלסקה, קומדיה, סטירה, וגם מלודרמה סוחטת מאוד וכואבת מאוד. הוא מוקם כאמור בתקופה הפוסט-נפוליאונית בצרפת, תקופת הרסטורציה, שובם של המלכים אולי,
ו... רגע, מה זה רסטורציה? מה אתה מכניס לנו?
זה סרט היסטורי, סרט היסטורי, בפירוש, ולצרפתים בוודאי זו תקופה מובהקת, ברורה מאוד. לא הכל קרה בבת אחת, דמוקרטיה חדשה הלכה קדימה, ואחר כך נעשה אחורה, והרפובליקה הלכה קדימה ואחורה, וזה עכשיו היינו, נסוגנו, צרפת הרופשית נסוגה אחורה, כי היו פה הגרמנים, וכשהסרט יצא, כשהתחילו לעשות אותו כיוו אולי שיגיע הרגע הזה, כשהסרט הסתיים, הגיע הרגע שצרפת הייתה משוחררת, אבל לתוכנו של הסרט, לא למטאפורה או בנושא שהוא עוסק בו, אלא לתוכנו של הסרט מדובר על התקופה הזאת, הוא מתרחש בעולם התיאטרון, המאוד תוסס באותם שנים,
תיאטרון הרחוב,
תיאטרון הפנטומימה והתיאטרון בורגני החדש שהופך להיות להיט מאוד גדול בצרפת, ופתח את שעריו לקהל מגוון, וזהו, אפשר לומר שהכל סובב סביב מה שמכנים קורטיזנה, אשת ליווי, נערת ליווי, אישה שהייתה...
יפה מאוד שאתה מודד את מילותיך, יפה.
אישה, כן, אישה
מחפשת שהייתה... מחפשת מילותיך בחידה.
אישה שהייתה סמוכה לעולם, בעולם התיאטרון והבידור, אבל גם שימשה כדוגמנית, וכרגע מתפרנסת בתחילת הסרט מ... איזשהו מופע, מופע רחוב כזה, קרקסי או ירידי כזה, שהיא ללא לבוש, אבל מכוסה כולה במים, ויכולה לומר צפונות ולנבא עתידות ודברים כאלה. בכל אופן, האישה הזאת היא אישה יפהפייה, ופחות או יותר כל גיבור בסרט שפוגש בה, מתאהב בה.
לא פלא. מגולמת על ידי...
ארלטי.
כן.
שם הבמה שלה, ארלטי.
הייתה שחקנית פנטסטית בצרפת.
כן, נדבר עליה. כן, עם היסטוריה מאוד מיוחדת, ספציפית מאוד, שקשורה גם לתקופה שבה נעשה הסרט. מתאהב בה פנטומימאי,
שמגלם ז'אן-לואי ברו. כן. שהיה גם פנטומימאי באמת בחייו.
כן, כן, מגדולי הפנטומימאים, אולי הגדול מכולם. הוא בטיסט, הוא מתאהב בה, ואהבה שהיא לא מתמסרת לאהבה הזאת, לפחות לא בג'סטות, והוא באותה עת מחוזר על ידי ביתו של בעל התיאטרון, מנהל התיאטרון שבו הוא עובד. מתאהב בשחקן אחר שרוצה לשחק בתיאטרון מדבר, והוא פרדריק, שנאלץ לשחק גם הוא בתיאטרון הפנטומימה, אבל שואף לשחק בתיאטרון המדבר, גם הוא מתאהב בה, והוא אפילו זוכה לחיות איתה איזושהי תקופה. מתאהב בפושע, בעל טעם, שניחן כנראה גם בכישרון אומנותי, והוא מחזר אחריה והיה רוצה להיות בקרבתה, ומתאהב בה, או לפחות רוצה לנחס אותה אליו, אציל, שמוכן להסתפק גם בכך שהיא תהיה רק בת חסותו, והעיקר שהיא תהיה בקרבתו, ובעיקר שתצהיר שהיא לא אוהבת אף אחד אחר.
כן.
וארבעה הגברים האלה, היא לא נכנעת לאף אחד מהם, היא רוח חופשית, free spirit,
כן.
וגם בחלק השני של הסרט, אחרי שזה חיזר אחריה, וזה חיזר אחריה, וזה הציל אותה מצרות, ונכנעה במובן מסוים לאחר, היא חוזרת למקום כדי לגלות לנו שאת אחד מהם היא אכן כן אוהבת. אבל בגלל שהיא בן אדם מצד אחד חופשי, ומצד אחר בעל עקרונות, היא לא תהרוס באהבתה, אהבות של אחרים, ו... את הסדר הטוב המשפחתי, ובוודאי לא תפגע בילדים של מי שנולד לאחד מן המחזרים האלה. ובסופו של דבר היא תטבע בים, בקהל הרחב, הקהל משמש פה כל הזמן, הרחוב מלא 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 באנשים, ביריד, בחגים, והיא טובעת שם, ואף אחד מהם לא זוכה בה. לא כולם גם מסיימים את הסרט בחיים.
דני, קשה לי שלא להבחין בדמעה שחורה על עיני הפירו שלך. אז קודם כל אני אשאל אותך, דני, נכון שהסרט הזה נמצא בכל הרשימות של הסרטים הטובים בעולם, זה תמיד הטופ 10 או טופ 100, זה תמיד נמצא שם. האם אתה חושב שהסרט הזה שנעשה לפני למעלה מ-70 שנה, כמעט 75 שנה, האם אתה חושב שהוא מחזיק מעמד היום?
תראה... המילה הזאת מחזיק מעמד, זה, היא, אני לא יודע מה המשמעות שלה.
אוקיי.
אתה יודע, אתה לא שואל על הפירמידות, אם הן מחזיקות מעמד, פרט לעובדה אם הן קיימות או לא. אתה
אני שאל את זה אחרת, האם אתה חושב שהקהל היום יכול להתמסר לסרט
אני
הזה?
חושב, בהחלט, בהחלט, כן. הוא מאוד ארוך.
מה זה ארוך? 190 דקות, דני, זה 3 שעות פלוס.
כן.
לא, תגיד.
כלום. מה זה? 3 שעות זה כלום, זה כאילו עובר כמו הרף עין.
שדני זה כלום.
תראה, אני עצמי ראיתי אותו מזמן.
כן.
תשאל מישהו שראה אותו אתמול.
אפשר להבין מזה שראית אותו כשהוא נוצר.
פחות או יותר.
אבל, סתם.
אבל אתם בחורים צעירים, אני אומר אתם כי אני לא לבד פה באולפן. ואולי אתה רוצה להתייעץ לדבר עם אנשים שראו אותו לאחרונה.
דני מוג'ה מסמן בפנטומימה, שים לב, לזה שנמצא איתנו מבקר הקולנוע שלנו, והמרצה המאוד מבוקש לקולנוע, רון פוגל. אלן.
שלום, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ואתה תצטרך להגיד לנו, האם הסרט סחף אותך?
כן, בהחלט. ואני אתחיל אולי מהסוף, דני דיבר על האורך, אז דווקא הרבה פעמים היום ששואלים למה טלוויזיה אולי יותר מרחיבה את המעטפת מאשר הקולנוע. כך סדרה כמו צ'רנוביל למשל. כי יש אפשר, בגלל האורך, שרוב הסרטים הם נגיד שעתיים או פחות, אז בסדרות יש לך הרבה יותר אפשרות להעמיק, לתת יותר דמויות, יותר סיפורים. ב-190 דקות של ילדי גן עדן, יש לך 5 גיבורים ועוד דמויות משנה, ויש לך הרבה מאוד סיפורים, וזה, מישהו כבר כתב על זה לאחרונה, שזה מקביל לצפיית בינג' בסדרה, שאתה רואה את שני החלקים של, של הסרט, כי יש שם המון, המון, המון פרטים. עכשיו, ניסיתי לחשוב באמת על גדולתו של הסרט, ובאמת קטונתי, מיטב ההוגים כתבו על זה ספרים ומאמרים, אז יש כאן שילוב של עלילה שעל פניה היא די פשוטה, 4 גברים ואישה אחת בלתי מושגת, שכולם בדרך כזו או אחרת חושקים בה, והיא הפנטזיה האולטימטיבית.
זה אבל מה שהיינו מגדירים פעם, מה שהגדירו פעם רומן למשרתות.
תקרא לזה מלודרמה, זה אחת המלודרמות הכי יפות שאני ראיתי בחיי, ותמיד במלודרמה יש משהו מאוד בסיסי, אבל מעבר לזה, הקונפליקטים או אימותים שנוצרים בין המון המון, הסרט מכסה המון המון נושאים. הוא מדבר על כל מיני קשרים ותחומים אפורים, למשל בין החיים לבין האומנות. זה קולנוע שמתעסק הרבה בתיאטרון. יש כאן המון רעש, כמו שדני אמר, זה קורה בחוץ, אנשים וכו'. יש גם המון שקט, שיש את סצנות הפנטומימה.
כן.
יש כאן המון על השאלה של השחקן כאדם, כמה מהדמות שלו עוברת לתיאטרון וחוזר חלילה. אנחנו רואים את זה למשל שפרדריק מגלם את אוטלו, והסיפורים מקבילים, ויש המון הקבלות, מטאפורות וסימטריות מדהימות בסרט הזה. אפילו דברים שקורים בין החלק הראשון שלו, שהוא קצת יותר ארוך נדמה לי, לבין החלק השני. והחלק הראשון הרבה טוענים שהוא, אפשר לדבר אליו כאל סיפור יותר התבגרותי ילדותי, שבחלק השני הוא הרבה יותר מבוגר, כי הוא יותר אכזרי, כי אנשים שם נפגעים, כי דברים נסגרים או לא נסגרים, ויש בכלל סיפורים מעניינים, בטח אני ארחיב על זה, למה זה שני חלקים וסיפורים שלמים, ויש כל כך הרבה רבדים שאתה צריך כמה פעמים לדעתי לראות את הסרט, ו כל כך הרבה דברים להתעסק בהם, שזה באמת דוגמה נהדרת למה שמגודר כתור הזהב של הקולנוע הצרפתי, 1935 עד 45, מה שמוגדר גם הריאליזם, הריאליזם הפואטי במקרה הזה, שימוש המון במטאפורות, רק אני מניח שנדבר על מוטיב הפרחים, שהוא מוטיב נפלא בסרט, פשוט פותח לך את הראש שלך, ורד קטן הופך לזר, ושמושלח, ואז מגיע, זה פשוט כל כך יפה שהם עושים את זה, ההקפדה הזאת על הפרטים, ואולי זה טיפה צהוב, אבל המציאות כאן התערבבה גם בסרט, מבחינת זה שהוא מופק תחת שלטון וישי, והרבה מאוד מהעושים במלאכה,
הזכיר למאזיננו, משטר וישי, תחת הנאצים,
כן, וחלק מהעוסקים במלאכה, הסתתרו, היו אנשי רזיסטנס, חלק היו יהודים, אחד השחקנים הוחלף, בגלל שהוא שיתף פעולה, היה גם עם ארלטי סיפור בנושא הזה, הניצבים היו כל כך רעבים, שהם גמרו את התפורה לפני שהמשיכו, בקיצור, המון, 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 המון דברים ביצירה של, לדעתי, בהחלט מחזיקה מעמד.
Oh, ma montre. On m'a volé ma montre. Ma montre en or. Mais c'est elle? Sûrement oui, c'est vous, j'en suis certain. Un voleur! Un voleur!
Mais laissez-moi, c'est pas possible, vous êtes fous!
Elle met sur le bord du marché. Un voleur! Police! Saint-Jean-Ville! Quelqu'un!
בואו נדבר רגע על אחת הסצנות שאולי ככה היא מנצנצת מתוך כל ה-190 דקות האלה, וזה ז'אן לואי ברו בקטע פנטומימה מדהים, יחסית בתחילת הסרט, מופיע ברחוב על מין במה כזאת, כמו שיש כל מיני ליצנים ולטוטנים, אז יש גם את המופע הפנטומימה, והוא רואה מולו מעשה קייסות. כמו הסיפורים שהיו מספרים לנו, שברגע שהיו מתכנסים הרבה אנשים ומסתכלים על מופע, תמיד היה גם מגיע הקייס, כי כולם עסוקים, והוא משהו מכניס את היד ומוציא את השעון וגונב. ואז מה שקורה זה שהמשטרה מגיעה, עוצרת את הבן אדם הלא נכון, כי הבן אדם שקויס חושב שזה שלידו, וכמובן יש שם איזו עבודה בעיניים, והקייס כבר מזמן לא שם, האדם הלא נכון נעצר, והאומן הפנטומימה מספר למשטרה במופע פנטומימה מי באמת קייס, כי הם אמרו לו, רגע, אתה ראית? אז הוא אומר, כן, והוא מדגים את מה שהיה. מה שאנחנו רואים שם זה 2-3 דקות של תרגיל פנטומימה מדהים. פתאום אנחנו מבינים עם מי יש לנו עסק, מי זה באמת ז'אן לואי ברו. המקצוענות שלו בפנטומימה מנפצת את המסך במקרה הזה, כי הצופה אומר לעצמו, כן, זה לא רק סרט, יש פה אומן פנטומימה גדול.
בהחלט, אי אפשר, יש, בוא נאמר ככה, יש מלאכות מסוימות, שגם השחקן הטוב ביותר יתקשה ללא תחבולות קולנועיות מסייעות.
כן.
אתה יודע, אם השחקן מגלם רקדן, אבל הוא לא רקדן, אז לא יצלמו אותו בלונג שוט רוקד, ויראו את הגוף שלו זז, ואז כשיצלמו את הרגליים, יצלמו רגליים.
שמישהו אחר.
נגנים, פסנתרנים, כל מיני מלאכות. במקרה הזה...
זה הדבר עצמו.
מדובר מראש, למפרע, בדמות שהייתה קיימת.
כן.
ברו הוא מיוזמי הסרט.
כן.
אז הוא יודע מה היכולות של האיש שהוא עומד לגלם, אבל הוא עצמו מגדולי הפנטומימיים, אולי הגדול מכולם, ויש לו יכולות ביצוע מדהימות, הוא ממשיכה של המסורת הזאת, והוא מוכיח, כמו שמוכיחים עוד אנשים בשנים האלה, שהסרט האילם, או האומנות האילמת, במקרה הזה זה לא הסרט האילם, אלא הפנטומימה, היא אומנות נעלה, אומנות אולי שעולה אפילו על האומנות המדברת, התיאטרון המדבר או הקולנוע המדבר, ורק לחשוב על צ'פלין בעשור הקודם שקדם, כן, בכל שנות ה-30 המשיך לעשות סרטים אילמים בגנות הקולנוע המדבר,
כשהקולנוע כבר מדבר לגמרי.
בהחלט, בגנות, ממש בגנות הקולנוע המדבר.
יש לנו גם פודקאסט על צ'פלין, אתם מוזמנים להזין, אורות הקרח.
בהחלט שעוסק בזה בין השאר, נכון. בדיוק בנושא הזה. וברור גם אומר עוד משהו, הרי במקרה הזה הוא מפסיק לרגע, הוא לא נותן מופע. הוא מתקשר בשפה היחידה כביכול שהוא יודע. הוא נשאר בדמות, והדמות של פיירו לא יודעת לדבר. הדמות היא מדברת אך ורק בתנועות. אז הדמות, זה לא השחקן שמגלם, כן, את, זה לא בטיסט שמתקשר, זה עדיין הדמות על הבמה שמדווחת מה היה. היא נותנת עדות, היא נותנת עדות לשוטר, לא, 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 אדוני, לא, ככה, זה מה שקרה. והתקשורת מצוינת. אתה תיארת מה הוא מספר, ללא שהוא אמר, אתה שם מילים בגופו, זאת אומרת, הוא מדבר באמצעות הגוף, ואתה אומר, הוא אמר, זה לא הוא, זה לא היא, זה הוא, מישהו אחר גנב, הוא מתאר אותו, לפנטומים יש שיטה גם לתאר דברים חיצוניים, יש לו שפם, אז עושים תנועה לפנים, וכו' וכו', זאת אומרת, הוא פשוט מתקשר. ואז גם כתקשורת, גם כנדה, נדבר על הרבדים, תחשוב כמה רבדים עכשיו תיארתי, כן? גם כתקשורת, גם השחקן שמשחק את הפנטומימאי, גם הפנטומימאי שמחליט לתקשר בדמות אילמת, בדמות של פיירו, וכך הוא מדווח. אז יש פה המון שכבות באמת, שבכל פעם שכבה אחרת מתקשרת עם הקהל, לפעמים 2 במקביל.
Est-ce qu'il y a des témoins? Moi? Moi, je suis témoins. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout? J'ai tout vu?
אגב, אני חייב להגיד לך שסרט אוקרן לא מזמן בסינמטק תל אביב, לרגל חגיגות יום ההולדת של גילה אלמגור, היא חגיגה 80, ואנחנו מאחלים לה עוד המון חגיגות, והיא בחרה את 9 הסרטים האהובים עליה בכל הזמנים, וזה היה אחד מהם, והקרינו את זה לכבודה. אני הסתכלתי על הקהל, איך הוא מגיב לפנטומימה, זאת הייתה התרגשות עצומה. זה, הרי, תמיד אומרים שנורא קשה לצלם תיאטרון, כי זה יוצא נורא חד-מימדי ולא מקבלים את העומק, ופנטומימה בקולנוע, זה גם אמורה להיות איזה החמצה פה, ולא. זה עובר בסרט הזה פנטסטי, אנחנו מרגישים כאילו היינו עכשיו בתיאטרון, ועכשיו ראינו מופע פנטומימה, הקהל מאוד התרגש, יותר מאשר, אני חושב, כל דבר אחר בסרט הזה, מכיתה הפנטומימה האלה.
מי שחשש מאוד מהפנטומימה זה התסריטאי, ז'אק ברבר, הוא תאב פנטומימה, ככה לפחות, ומה עכשיו תכניסו לי, הסרט ייעצר, כן, הוא היה רגיל לכתוב דיאלוגים, מה זה פתאום יהיה פנטומימה? והבטיחו לו, קרנה הבטיח לו ש... זה יהיה מעורה היטב, ושזה יהיה במקומות הנכונים, ושזה לא ישתלט על הסרט. כן,
צליח להם.
This is history.
מה שדני אמר, חלק לא קטן מהדמויות היו מבוססות על אנשים אמיתיים. אני חושב 3 מ4 הגיבורים היו...
וגם הרביעי, הברון, הוא בעצם ברון אחר, כן, אז עכשיו, לא בשם. עכשיו, כל השאר גם בשמות שלהם.
עכשיו, מה שמעניין, אם אני לא טועה שהפנטומימאי האמיתי... נתפס, היה לו משפט, והקהל בא לשמוע אותו מדבר בבית המשפט, כי אף פעם הוא לא דיבר. אז זה עוד דבר על דבר. עכשיו, יש גם עניין שמאוד בולט כחוט השני ביצירה הזאת, זה דיון במהי האמת ומהי תפיסת המציאות שלנו. כי גם כאן הפנטומימה היא בעצם מספרת האמת שלו, או דרך הפנטומימה, ו... הכל מתחיל ונגמר באותה בחורה בקרנש, שכשהפעם ראשונה שאנחנו רואים אותה היא בקרנבל, ומבטיחים לאלה שיכנסו לאוהל שהיא the naked truth, היא האמת הערומה. אבל גם שהיא יושבת בתוך אותה אמבטיה הערומה, היא מסתכלת במראה. זאת אומרת, ויש פה שיקוף של המציאות, זה לא המציאות כמו שהיא, אלא עם איזשהו טוויסט, זה כל כך מתוחכם העסק הזה, תשמע, זה באמת, אתה מסתכל שם על כל 2 דקות, ואתה אומר, וואו, זה דברים שממשיכים לקרות וכו'. והם באמת הקדישו לזה וחשבו על העסק הזה. עוד דבר שרציתי להוסיף, זה באמת הנושא של ההתעסקות, לא רק במאחורי הקלעים של תיאטרון, שזה טריוויאלי, אבל הנושא של אנחנו כצופים, והקהל בתיאטרון כצופה, ושלפעמים זה אותו דבר, לפעמים זה משתנה, מאוד מעניין, מאוד מורכב.
יש כאן עוד עניין אחד, יש כאן עוד מימד אחד. בסרט מופיע, לא פחות ולא יותר, אתיאן דקו, שהוא גדול גדולי המורים לפנטומימה של המאה הקודמת. האיש הזה הוא זה שלימד את מרסל מרסו, ובמקביל הוא לימד עוד אדם אחד שקראו לו שייקי אופיר. שייקי אופיר נסע בתחילת שנות 50 ללמוד פנטומימה אצל אתיאן דקו בפריז, ושם הוא רכש את המיומנות הזאת, מה שבסופו של דבר הגדיר אותו על ידי ה-Life Magazine, כאחד משני הפנטומימאים הגדולים בעולם, אמרו את זה על שייקי אופיר ומרסל מרסו בתקופה מסוימת. ובסרט עצמו, אתיאן דקו מופיע. הוא לא עושה הרבה פנטומימה שם.
לא, לא.
הוא המנג'ר.
הוא האבא של, של הפנטומימאי.
הוא האבא של הפנטומימאי. תחשבו על הרעיון הזה שהוא האבא של הפנטומימאי. מי יכול להיות האבא של הפנטומימאי אם לא דקו?
כן, תראה, אז כמו שאתה אומר, אז קודם כל יש באמת, הוא סמיך מאוד מבחינת העולם שמחוץ לסרט, והעולם שבתוך הסרט, העולם שהיה, שעליו מבוססות הדמויות, וגם העולם שבתוכו נעשה לסרט, גם מבחינת המקצועית, כמו שאתה מציין, וחיבורים כאלה לביוגרפיות פרטיות, ומה אתה מגלם בדיוק, וגם מבחינת התקופה. התקופה ההיא משליחה לתקופה הזו שבה נעשה הסרט, אבל זה פחות בכוונות, זאת אומרת, הם לא כתבו את ההיסטוריה, הם פעלו בתוך היסטוריה, ואתה קורא לתוך הסרט מבחינת ההפקה, איך היא התגלגלה, זו הפקה שסבלה אולי ניכנס לזה, הזמן לא היה פשוט, כן?
ברור.
צרפת של הצפון, צרפת הכבושה, צרפת שבדרום, וזה לא היה כל כך פשוט להפיק את הסרט הזה, ומהדהדים בו, אבל זה יותר ברמה מטאפורית. מה שאתה מתאר זה ממש נמצא בתוך הסרט, והדברים האלה הם החוטים שרוקמים אותו. כשאתה עושה סרט שעוסק בתיאטרון, ועוסק בשחקנים, אני חושב שבין השאר הסרט הזה, בין השאר, אולי זה אחת התמות המרכזות, זה השחקנים. לא כל כך עולם התיאטרון, נכון שיש מחזאים, אבל למשל אין במאים, ואין תפקיד מרכזי בעלילות למנהלים של התיאטרונים וללהקה. אני עושה פה זה משחק ושחקנים, זה מי הם שחקנים, מה הם, הם, הם פחות מבני אדם, יותר מבני אדם, ומדברים על זה, הם מודעים. אתה יודע, לפני כמה זמן הייתה לוויה, נפטרה סוכנת השחקנים פרי קפרי. ומי דיבר בלוויה? דיברו שחקנים, דיברו על היחסים שלהם עם הסוכנת, ודוב הדגליקמן ציטט את פרי, שאמרה לו, באיזשהו פסטיבל, היא אמרה לו, אתה יכול לדמיין את העולם בלי שחקנים? איזה מין עולם זה יהיה? ובסרט מדברים על זה שזה יצורים שנמצאים אולי מחוץ לעולם. לא ברור אם הם יותר מבני אדם או פחות מבני אדם, אבל הם קצת מחוץ לבני אדם, מחוץ לחיים. והם שואבים מן החיים ומעלים אותם על הבמה, הם מביאים חיים אל הבמה ומשליחים אותם את החיים אליה לקהל, גם כי הם צריכים לעבור חוויות בחיים כדי שיוכלו לגלם אותם, וגם כי בני האדם שהולכים לתיאטרון צריכים לראות את הטיפוסים, צריכים לראות את האנשים שזה הם, ולזהות את עצמם בדמויות האלה ולהגיב להם. אנחנו שומעים הרבה את התגובות של הקהל. אתה יודע, הסרט נקרא ילדי גן העדן. גן העדן זה הכינוי,
דימוי לאלה שיושבים ביציעים האחוריים של התיאטרון.
העליונים, אלה שעולים הכי פחות, אליהם אנחנו משחקים, כן? אם הם יגיבו, אם הם אלה שבאמת אוהבים, אלה שבאו במאות האחרונות שלהם, אלה שבאים ערב ערב, אלה הראשונים לשים לב שאם שחקן עוזב את הבמה, לא כי נגמר לו הקטע, אלא כי פשוט הוא כועס ורוצה לעזוב את התיאטרון, אז הם שמים לב שזה לא כמו אתמול. אז באמת זה סוגים של שחקנים וגם סוגים של דמויות. ארבעת האנשים האלה שמחזרים אחריה הם טיפוסים מאוד שונים, מאוד מאוד שונים. איך הם מקבלים את הסירוב של האישה הזאת? דבר אחד שמשותף להם זה לא מרפא את ידיהם, ממשיכים, כן? הם לא מפסיקים לאהוב אותה או לדמיין שהם אוהבים אותה. אבל זה סרט, אז הוא גם על תיאטרון, אבל הוא גם על שחקנים, על עצם על לשחק בחיים, איזה תפקידים אתה משחק בחיים, איזה גלימה אתה עוטה על עצמך, מה אתה משחק עכשיו, מי אתה עכשיו, כשאתה שם את הגלימה עליך, שם את הצילינדר, מחזיק את הפיגיון, הגינונים של הברון, היציאה לדוקרב, יש בזה איזה סוף תקופת, יש שתי מיטות, שהם הסוף שלהם, ממש אנחנו לקראת סוף המיטות, הגיליוטינה, שברקע כל הזמן, כן? והדוקרב. אני אקרא לך דוקרב. כשכבר מציעים את האופציית החדשה, איזה דוקרב? בוא נראה לך את הסכין, אני מעדיף לתקוע למישהו סכין בגב, ולא שחק את כל המשחקים המזויפים האלה. האם כבוד זה חיים אמיתיים, נעלים יותר, או זיוף ומשחק, אפרופו שחקנים ומשחק, מגונה, וצריך ללכת אל הישירות הבוטה הזאת, שהמאה ה-20 כל כך מקדשת. יש פה אוסף של דמויות, שמגלמים אותם שחקנים, שחקנים בעלי אופי מאוד שונה, מבחינת סגנון המשחק שלהם, ומגלמים דמויות, שחלקם שחקנים, חלקם לא שחקנים, אבל גם אלה שהם לא שחקנים, עוטים על עצמם דמות. אז נכון, אחד הוא ברון, אחד הוא שודד, אחד הוא שחקן מדבר, ואחד הוא פנטומימאי. אז יש פה איזה מין יחס הדדי כזה, ששחקנים מזינים את העולם הממשי, והעולם הממשי מזין את העולם של הבמה.
הסרט נפתח בשני החלקים שלו במסך תיאטרון שעולה בתוך שאנחנו רואים סרט, שזה כבר מעניין. באז לורמן עשה את זה בסרטים שלו ב-Red Curtain Trilogy שלו, שלושת סרטיו הראשונים, כולל מולן רוש. ואם דיברנו על קורטיזונות וכאלה דברים. ויש בסרט המון נושא של גילוי והסתרה. אני חושב שגם הקהל יכל לעמוד להזדהות עם הרבה דברים, אולי עם חלק מהגיבורים, שכולם דרך אגב בדרך זו אחת הגברים, הם סובלים מנחות רגשית כזו או אחרת, כלומר, הדמות של הפונטומימה היא אולי הכי מורכבת, אבל יש לו בעיה עם האהבה שלו לבחורה. יש את הדמות היהירה של פרדריק, השחקן, שנורא בטוח בעצמו, אבל לא מסוגל לקחת את החיים ברצינות, לעומת הפנטומימאי. יש את הפושע, שאולי הוא אפילו עם מיני, הוא יותר אינטלקטואל ופחות יחסים מעניינים אותו, ויש את הדמות של האציל שקונה אהבה בכסף. זה דברים נורא מעניינים, אבל כן. יש כמה סצנות מרכזיות בסרט, לגבי הגילוי והסתרה, שכאילו חושפים את ה... פותחים את המסך, כמו שבסוף הסצנה שחושפים את בטיסטים, גרנס, זה כאילו פותח את המסך, ואתה רואה כאילו את המציאות כמו שהיא, למרות שאתה רואה סרט. אז נורא מעניין שזה גם התקופה, תקופה של הסתרה, תקופה של בעצם רואה את המציאות, אבל שוב, אתה רואה סרט שמראה לך כאילו את המציאות, והכל קורה בתוך תיאטרון, וגם כחלק מההתייחסות לנושא הזה שבין משחק לבין החיים האמיתיים, אתה גם עובר בסרט דרגות שונות של בידור, מהנמוך ביותר שזה הקרניבל, דרך התיאטרון רחוב, ואז בסוף אתה מגיע לתיאטרון הגדול, שלשם הגיע פרדריק, שהוא תמיד רצה להגיע לשם בעצם, אז אנחנו עולים איתם בסולם הדרגות האומנותיות,
כן.
ואולי העלילה מתעצמת ככל שמתקדמים. גם הסרט הוא לא נסגר בצורה הרמטית, שזה גם מאוד יפה. יש המון סימני שאלה שעולים בסרט ולא נפטרים בסוף הזה. זה גם דבר שמוסיף לעוצמה של היצירה הזו.
אתה יודע, שאלת אותי בתחילת, האם הסרט עדיין עובד או מחזיק? אז גם בזה עוסק הסרט. כי, תחשוב, השחקן שואף להגיע לתיאטרון הנכון הגבוה ביותר, השקספירי. אבל התיאטרון השקספירי לא מתקבל באהבה על ידי השמרנים.
נכון.
השמרנים, הברון, האציל, רואה בזה תיאטרון נחות, ברברי, לא סתם, הוא אומר, מי זה השקספיר הזה? שהוא היה בעצם עוזר של שוחט. כן, רואים את הקשר שלו לדם, והוא מעלה על הבמה את החומרים האלה, אז תראה שקספיר, שבזמנו היה מאוד מאוד פופולרי, אצל פשוטי העם, ומלכים, מתקן אותו מישהו, גם מלכים אהבו אותו, שקספיר כתב עבור המלוכה גם, לא רק תיאטרון עממי, אלא גם עבור המלוכה, ועם השנים נס, אתה יודע.
נסלחו.
בוודאי. ומשיבים אותו אל התיאטרון הבורגני של המאה ה-19, והוא הופך לאט לאט להיות, אתה יודע, שקספיר, 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 כן? חזות הכל. כן. ומוצאים דרכים לחדש אותו, ושקספיר הוא מהמנצחים, נכון? על הבמה.
כן.
כן? יש, תחשוב על מחזאים מאוד מאוד פופולריים, מצליחים מאוד, אמריקאים ואירופאים, משנות ה-50 וה-60, הרבה יותר מאוחרים, והיום אף אחד לא יעלה אותם. שהיו יצירות מופת. זה מתיישן, ועל שקספיר אומרים שלא, וגם שקספיר ודאי התיישן. אז גם הסרט הזה, אני מניח, בין השאר אני חושב שהערכים שלו, דיברנו הרבה על ה... יחס שלו לתיאטרון ולמשחק, זו תמיד בעיה. קולנוע, כשבא לתיאטרון, מה אתה עושה? הרי כשרוצים להגיד משהו בגנותו של סרט, אומרים זה תיאטרון מצולם. הכוונה היא שאין בו ערכים קולנועיים, והוא העמיד את המצלמה מול התיאטרון, ובעצם אז החוויה היא תיאטרון מינוס קצת.
כן.
כי בשביל להיות בתיאטרון, אני רוצה להיות בתיאטרון, אני רוצה להרגיש את האוויר, אני רוצה להרגיש את הרגע, ולא את ההנצחה של אותו רגע. והסרט הזה הוא פאר של קולנוע.
Je riais comme cela, moi aussi, autrefois. Mais j'éclatais de rire sans raison, sans penser à rien d'autre qu'à rire. Et maintenant ?
Tu es triste.
Non, mais je ne suis pas gaie non plus. Dans la boîte à musique, un petit ressort s'est cassé. L'air est toujours le même, mais la musique a changé.
Rachid. יש הפרדה ממש מוחלטת סגנונית בין איך שמצולם הפנים והחוץ. בחוץ יש תנועות מצלמה מורכבות ומסובכות ביותר. בכלל נבנתה פה...
וגם הפעלת כמות עצומה של קהל ושחקנים סטטיסטים.
ועוד לפני כן, יש פה תפאורה שאי אפשר לבנות בתיאטרון. איזה תיאטרון יכול לבנות? בנו פה תפאורה רחוב.
שוק שלם.
רחוב שנמשך מאות מטרים. מאות מטרים.
שדרת הפשע.
כן.
כן, הרחוב הזה, שכדי שיהיה עוד יותר ארוך, החלקים האחוריים שלו נבנו מוקטנים, כדי שזה ייראה עם פרספקטיבה, ובשיטה גם בילי וילדר עסק בזה, כשהוא רצה לעשות חדרים שיראו עוד יותר ארוכים, אז הוא דיהק בקצה ניצבים נמוכים, כדי שהם לבושים כמו מבוגרים או ילדים, אז אתה, יש לך הרגשה שזה מאוד רחוק, זה מאוד, ולכן זה מאוד קטן, ולא כי זה פשוט קטן. הפרספקטיבה הזאת, ובתוך באמת המיזנסצנה המפוארת הזאת של המון המון אנשים, שתמיד בתיאטרון, מי שמנסה לעשות את זה ריאליסטי, תמיד נכשל, כי כמה אנשים אתה יכול למלא על הבמה, כן, סצנות מלחמה, בהצגה, הם תמיד נראות בסדר, אז אנחנו רואים מקסימום 100, שמייצגים 10,000, אבל פה אתה יכול לשים 1,000-2,000 איש, שהמסך כולו מלא בהמון המון אנשים, והמצלמה, משייטת ואף תנועות מורכבות ויוצאות מן הכלל, באמת המון 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 תנופה בעזרת המצלמה, שזה הייחוד הרי של קולנוע, אז הקולנוע באמת עשוי באמצעים הקולנועיים, וכשזה נכנס פנימה זה מתוך כבוד למקום, צריך לזכור, יש אחורי הקלעים ולפני הקלעים,
כן.
עם הקלאוסטרופוביה של אחורי הקלעים, הקוטן, עם המבט הכפול הזה שאנחנו יכולים לראות גם את הקהל, אנחנו הרבה פעמים רואים את אז לכן זה...
אנחנו
זה,
גם מרגישים את פחד הבמה שלהם.
לכן זה לא תיאטרון מצולם, משום כן. שלמשל, בתיאטרון אתה אף פעם לא רואה את הקהל מן האולם, פה רואים את האולם, ובכלל יש פה גם קשר, יש פה איזו אינטימיות כזאת, מה קורה ברגע הזה, שזאת תחבולה שמשתמשים הרבה בקולנוע, וגם בתיאטרון אגב, מה קורה ברגע שהעיניים של שחקן מצטלבות בעיניים של מישהו על באולם. בסטנדאפ מחפשים את זה, נכון? מחפשים את העיניים של ספציפי, וגם יעשו ממנו שמות. הוא נלכד על ידי, אבל פה לפעמים זה מבט שמוחזר, שהשחקן בעצם לא אמור לראות אותו, בעיקר למשל אם הוא מכיר פתאום מישהו, כן? אם הוא מזהה את אמא שלו באולם. הוא לא רוצה לשחק לאמא שלו, הוא משחק לקהל כולו, כן? ופה זה כמובן חוזר כל הזמן, שהמבטים מצטלבים עם האהובה, או... המאהב שנמצאים באחד משני הצדדים, ופתאום המבטים מצטלבים, והם משפיעים על המשחק. זה רגע שמשפיע ממש על המשחק, לפעמים באופן דרמטי, מפסיק את ההצגה.
ואיתנו נמצא אחד הפנטומימיים בתולדות המדינה, שלום ליורם בוקר.
שלום לכם.
יורם, קודם כל יש לנו הפתעה כאן בשבילך, כי יושב כאן תלמיד שלך באולפן, דני מוג'ה.
דני מוג'ה, יופי.
שלום אדוני.
יפה, ותראה לאן דני מוג'ה הגיע, להנחות איתי תוכנית רדיו.
יפה.
יפה. הסרט הזה, כשאנחנו רואים את ז'אן לואי ברו מבצע את הקטע שלו בפנטומימה בשוק, כשהוא מתאר לשוטרים מה באמת קרה שם, אני מבין שמה שהוא עושה שם זה מה שאתה קורא לו, מה שקראו לו פנטומימה לבנה.
כן.
תסביר לנו מה זו פנטומימה לבנה.
הפנטומימה לבנה זה המלודרמה. מספרים על רגשות גדולות, אבל בצורה פשוטה כזה.
אתה מתכוון שהפנטומימה היא יותר מדי מסמלת באמצעים פיזיים את הדימוי, כלומר אם מישהו אוהב אז הוא שם יד על הלב, נכון? לזה אתה מתכוון?
כן, אבל זה, גם הרגשות הם, זה ענק, זאת אומרת, אוהבים עם כל הלב, רוצחים עם כל הלב, זאת אומרת, ילדה הופכת, גנבים אותה, ויום אחד האבא פוגש אותה, שוכבת על הרצפה ורואה את המדליון, הוא אומר, ביתי, וכולם בוכים, רגשות גדולות כאלה, וזה היה הצלחה גדולה, גדולים, זה היה הצלחה גדולה, ואז כל התיאטרונים הקטנים של הפופולריים, כמו פונמבולים, שהולכים על חבל או ג'ונגלרים, הם רצו גם לעשות, לקבל קצת מהצלחה הזה, אבל יצא חוק מהתיאטרונים הגדולים, הקומדי פרנסז, הקומדי איטליין, האופרה צרפתית, שהם יכולים להופיע, אבל אסור להם לדבר על הבמה. הם אמרו, אסור לנו לדבר על הבמה, נעשה הצגה בסגנון הקומדיה דלארט. זאת אומרת, טיפוסים קפואים, במקום מסכה יש איפור, ובמקום לדבר משתמשים בשפת הגוף ובשפת הידיים, סימנים, סמבולים. כן. ואז לאט לאט כל הקהל התחיל להבין מה שהם מסבירים בשפה בלי דיבור. ובדיוק ברחוב כשהוא מורה, הוא אומר אחד שמע שמן, יש לו שעון. ושמה יש בחורה יפה, הוא מסמל את הבחורה, ועל ידה יש איש רע עם שפה, הוא מראה את השפה, והוא מסביר כאילו בלי דיבור מה הדמויות ומה הן עושות.
ומה זה הפנטומימה המודרנית שהם היו...
הפנטומימה המודרנית זה בדיוק הפטנט של ברוב דקרוז, זה אומר לא מספרים סיפור. אנחנו מראים רגשות, אנחנו לא במקום מילים, אנחנו לא צריכים מילים, אנחנו מראים רגשות, אנחנו רואים סיטואציות, אנחנו לא אומרים מילה. כאילו, כמו הריקוד, אבל בלי האבסטרקציות של הריקוד.
אתרה במקום דיר.
מה?
להיות ולא להגיד.
בדיוק, בדיוק.
אתה רואה, דני למד ממך משהו.
הוא היה נהדר בקומדיה
דלארט.
הוא לא יגיד, אבל הוא כתב לי קומדיה דלארט בצבי.
יורם, כמה זמן לוקח לעבוד על קטע כזה, כמו שאנחנו רואים שם בסרט, עם הקטע הראשון של ברו, באמת עם ההסבר על הקייסות?
תראה, אין זמן, זאת אומרת, זה... זה תלוי כמה אתה מוכשר וכמה אתה שולט בשפה הזאת. נגיד, אני פנטומימאי מודרני, אני לא מנסה, אז אני יכול לעשות, אבל אני צריך לחשוב. זאת אומרת, זה לא בטבעי. לפעמים, במקום לדבר, אני רוצה, רואה מישהו מרחוק, אני עוזר לסימן, זה בא לי. אבל בכל זאת, זה לא שפה שלי.
כן.
אז זה היה שפה שלהם. הם ממש ידעו, אתה יודע, אתה יכול לקרוא בסנריו של פנטומימה לבנה, טקסט, יש להם, זה כאילו כתוב טקסט, והוא אמר לה, אני הולך לשוק, תבואי בעוד 5 דקות. זאת אומרת, הם ידעו איך פשוט, סך הכל, בתיאטרון נגיד בהודו, אלפים קילומטר משם, הם בקטקלי, יש גם שפה של סימנים כזאת.
כן.
זאת אומרת שבפנטומימה הלבנה הם לא היחידים שעושים את זה.
כן.
יש בקטקלי, יש באופרה של פקין, יש בתיאטרון של היפנים, בהרבה מקומות בעולם קורה דבר כזה. כאן במקרה זה קרה בפריז, או אחר כך בכל אירופה, שבגלל שלא נתנו להם אפשרות לדבר, הם מצאו השפה שבמקום השפה מדברת.
יורם, אתה עצוב בעצם העובדה שהפנטומימה נעלמה מחיינו?
זה עובדה. עצוב, אני לא יודע. יש תראה, בכל התקופות של התרבות המערבית, היו עליות וירידות. זאת אומרת, התקופה שהרומאים, הפנטומימה הייתה חזקה מאוד, אחר כך בכלל, אז היה, בתקופה הנוצרית היה אסור לעשות פנטומימה, ואז בקומדיה דלארט, הגוף היה יותר חשוב מהדיבור, בגלל שבכל כפר דיברו שפה אחרת.
אתה רואה את זה חוזר? אתה רואה את זה חוזר?
לא, עכשיו זה ממש אין, בגלל שעכשיו השפה היא שפה של מהיר.
כן.
הכל מהיר, הכל נורא מוזיקלי. אני מאמין שפעם זה יחזור. אני מאמין בצורה אחרת, לא יהיה אותו דבר, זה לא יהיה פנטומימה לבנה, זה לא יהיה הפנטומימה המודרנית, זה יהיה הפנטומימה הפוסט-מודרנית. אני חזרתי עכשיו בפסטיבל בבלגרד, תאמין לי שהיו פנטומימאי מבלגרד ומפולין, הם עשו לגמרי משהו אחר. זה לא הפנטומימה של מרסל מרסו, זה לא על הפנטומימה שאני יכול להגיד הישראלית, שאני ושייקה אופיר וחנור רוזן ועוד כמה מנסים לעשות. זה שלב הבא. זה סיפור בלי לספר, בלי מילים, אבל זה לא ריקוד. זה בין הריקוד והתיאטרון.
יורם בוקר, מגדולי הפנטומימיים בישראל, אנחנו...
הישראלים.
והבינלאומיים. צריך לזכור שאתה הופעת, צריך לזכור שאתה הגשת את האירוויזיון עם כיתה פנטומימה ל-200 מיליון איש בכל רחבי העולם.
כן, שכחנו
מזה. אתה רואה שאני לא שכחתי.
כל הכבוד.
אז תודה רבה שהיית איתנו.
להתראות.
תודה רבה לכם.
סיימנו, אבל זה לא הסוף, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות שקלטנו ושידרנו על מגוון סרטי קולנוע נוספים, ואם אתם בקטע של סרטים צרפתיים, אז יש לנו כמה כאלה, שניים של פרנסואה טריפו, אחד זה 400 המלכות, שידרנו תוכנית על תראו בפסנתרן, ויש לנו גם את הסרט מונונקל, זה הדוד שלי, של ז'אק טאטי, וכמובן עוד הרבה מאוד סרטים, מגוון ארצות, שנוצרו על ידי מגוון בימאים, כולם מחכים לכם באפליקציה של כאן. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, גיא פלוויאן, ליאל שינדלר ולשלומי בנתיה שהביאו אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות למבקר הקולנוע שלנו ולמרצה לקולנוע המבוקש, רון פוגל, מרסי בוקו מונמי שהיית איתנו.
תודה רבה.
ודני מוג'ה, לסיום התוכנית אני רוצה להגיש לך ורד. שמעתי שלך צריך להגיש רק זרים של ורדים, אבל יש לי כאן רק ורד אחד בשבילך. אני מקווה שזה יזכה אותי במקום טוב בגן עדן.
בגן עדן או ביציאה, או פשוט תקבל מקום בצד בשורה האחרונה.
מאוד יפה דני, זה הכרת תודה יפה שלך, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם סרט מעניין נוסף. להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.
Au revoir.